שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת בשלח, קריאת ים סוף, ובאופן מאוד מאוד מפתיע אומר המכיל את המקור א', אנחנו נדבר היום כמובן, כמו שרשום לכם בראש הדף, על מצוות הריבונות, על ארץ ישראל, ולכאורה באנו לדבר על המכילתא, על קריאת ים סוף, מה זה קשור? אז בואו תראו במקור א', מכילתא דרבי ישמעאל, פרשת בשלח ג', מה תצעק אליי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דבר אל בני ישראל וישאו, רבי ישמעאל אומר, מה תצעק אליי? בזכות ירושלים אני אקרא להם את הים. שומעים רבותיי? מאוד מפתיע, אבל האמת היא שלא לגמרי מפתיע, כי כשרואים בסוף שירת הים, מקדש, השם, כוננו ידיך, רואים שזה קשור לבית המקדש, לירושלים, אבל מכל מקום רבי ישמעאל אומר בצורה מאוד ברורה, רבי ישמעאל אומר, מה תצעק אליי? בזכות ירושלים אני אקרא להם את הים. ובעל ספר אם הבנים שמחה, השם יקום דמו הקדוש, זכותו יגן עלינו, בהקדמה א', בהקדמה ראשונה, מביא מכתב מדהים של בעל התניה. הרי חוגגים היום, הרבה חוגגים את יוטט כסלב, יד כסלב. ומה העניין? שאם בעל התניה יצא מן הכלא, בזה הכריעו בשמיים שהחסידות צודקת וכן הלאה, על זה הדרך. ובעצם למעשה מתייחסים כל הזמן ללימוד תורת החסידות. קצת מתבלבלים, כי החתן בעל השמחה כתב קצת דברים שונים על יד כסלב, לכאורה בכלל לא שונים, אבל הכותרת הייתה לגמרי שונה. בואו נראה ביחד, אם הבנים שמחה, ראיתי במכתב שכתב רבנו בעל התניה, לרבנו מברדיצ'ב, כותב לו הבעל התניה, לרבנו יצחק מברדיצ'ב, כותב לו מכתב, בעת שבשרו שיצא לחופשי ממאסרו בפטרבורג, וזה לשונו. אגידה ואדברה, רבותיי, זה בעל התניה עכשיו, במכתב לרב מברדיצ'ב. אגידה ואדברה, עצמו מספר, כי הפלי והגדיל השם לעשות בארץ. ומי אנוכי שפל אנשים כמוני שהביאני השם עד הלום שנתגדל ונתקדש שם שמיים על ידי וכו', אך מעט השם הייתה זאת לגלגל זכות על ידינו בזכות הארץ הקדושה ויושביה, היא שעמדה לנו ותעמוד לנו בכל עת להרחיב לנו מצער ולחלצנו ממצער. כותב בעל התניה, החגיגה הגדולה ביוטט כסלב צריכה להיות חגיגה של ארץ ישראל. אומר החתן של יד כסלב, בעל השמחה, בעל התניה, אומר שהוא אומר בזכות ארץ ישראל, בזכות הארץ הקדושה ויושביה, היא שעמדה לנו ותעמוד לנו בכל עת להרחיב לנו מצער, לחלצנו ממצער. למה אמרתי שבכל זאת זה לא לגמרי סתור? כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים בחוכמה הפנימית, אז זה ממילא קשור, אבל בוודאי שהכותרת צריכה להיות חג של ארץ ישראל, שבעל התניה אומר זכות של ארץ ישראל תמיד מגינה עלינו. ושם ממשיך אם הבנים שמחה, מביא מקורות לזה, א' את המכילתא הזאת, וגם מביא את הפסוק, וזכרתי בית יצחק, אברהם, יעקב וכו', והוא אומר בסוף, והארץ אזכור. אז רש"י שם אומר שהולך מלמטה למעלה, ואומר אם הבנים שמחה, אם כך, אם זכות אבות לא תספיק, והארץ אזכור. אז יש זכות של ארץ ישראל. מכל מקום פה אנחנו רואים פה בצורה מאוד ברורה, שבעצם קריאת ים סוף, אומר רבי ישמעאל, בזכות ירושלים אני אקרא להם את הים. אז אם כך אנחנו רואים שיש לארץ ישראל כוח רוחני, אדיר, אלוהי, שבזכותו, בזכות ירושלים נקרא ים סוף. צריך להבין הנס הפילי הזה, שכל העולם כל כך מתפעל ממנו, כל הדתות, מיליארדים שבני אדם במשך ההיסטוריה כולה מתפעלים, קריאת ים סוף. רבותיי, קריאת ים סוף זה כבודה של ירושלים, אומר רבי ישמעאל. בזכות ירושלים אני אקרא להם את הים. מה ירושלים? מה זה בזכות ירושלים? אז הרבה יכולים להגיד, תראה, ירושלים, עיר הקודש, קדושה, ארץ הקודש וכו'. אבל כשאנחנו מתבוננים באמת בצורה הלכתית, יסודית, ושואלים את עצמנו, מה הנקודה העיקרית בקשר שלנו עם ארץ ישראל? אז ברור שאנחנו מדברים על גילוי שכינה. גילוי שכינה ברור, אבל רגע אחד, גילוי השכינה הזה, במה הוא תלוי בארץ ישראל? בישיבה, באדמה, בריבונות אולי, במה? אז שימו לב מקור בית שולחן ערוך סימן תף קוף סמך א', אומר השולחן ערוך, הרואה ערי יהודה בחורבנן, אומר ערי קודשך היו מדבר וקורע, רחמנא ליצלן, לא עלינו. או אז הורי ערי יהודה בחורבנם, איך מחליטים אם זה בחורבנם או לא? אומר המשנה ברורה, לא תגידו מצאתי איזה שוט מרוחק, לא יודע מה. המשנה ברורה, פשט, פשט, פשוט, אומר המשנה ברורה. אפילו יושבים בהם ישראל, כלומר הגעת למקום בארץ ישראל, אתה רואה מלא גגות אדומים, בתים של יהודים, יופי של דבר. אפילו יושבים בהם ישראל, כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם, מי קרי בחורבנם? אני אקרא את זה שוב, ובשער הציון מביא את המקור לדבריו במשנה ברורה וכותב, בשם בית יוסף, בח ושאר אחרונים. ומה פוסק פה המשנה ברורה? על פי הבית יוסף, בח ושאר אחרונים. איך קובעים אם הרי יהודה הם בחורבנם? ובואו נבין, מה זה בחורבנם? סילוק שכינה. ומה זה תקומתם ששכינה חוזרת? על פי מה קובעים? אומר המשנה ברורה, לא ההתיישבות קובעת, לא הבתים קובעים, לא מי גר בשטח, אפילו יושבים בהם ישראל, כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם, מי קרי בחורבנם? אומר המשנה ברורה, הנקודה העיקרית היא נקודת השלטון, נקודת הריבונות. רבותיי, זה יסוד בכל תורת הרב קוק, תורת הרב צבי יהודה, שהוא בעצם יסוד בשולחן ערוך, במשנה ברורה, בבית יוסף, בא, שער אחרונים. צריך להבין, אנחנו לא יכולים לדבר על כל הנושאים האלה, כל אחד בא לי עם סברות בטן, התרגלו כמו ברדיו, כל אחד מלומד גדול ויש לו מה להגיד. צריך ללכת לתורתנו הקדושה ולשאול מה השולחן ערוך אומר, מה הבית יוסף, מה המשנה ברורה פוסק, ואומר לנו המשנה ברורה, דע לך, הנקודה העיקרית, שהיא קובעת אם שכינה חוזרת לציון או לא, תסתכל, מי שולט, מי ריבון, אם יהודים גרים שם, אבל הישמעאלים מושלים עליהם, מי יקרה בחורבנם? נקודת השלטון היא הנקודה העיקרית בהתגלות חזרת השכינה לציון. וממילא הדבר הזה אומר לנו למעשה, שבניגוד לכל הדיבורים ברדיו של אנשים שאני לא יודע אם ראו בחייהם אי פעם דף גמרא, ובניגוד גם למה שאומרים לפעמים גם אנשים של תורה שלא עסקו בסוגיה הזאת ולא עיינו בה כמו שצריך, מצידנו שישבו בעזה 2-3 מיליון ערבים, ולא ניכנס עכשיו לסוגיה, רק אגיד בשתי מילים, יש לנו שיעור באתר רוח ירושלמית הזה, זה לא רלוונטי לגר תושב, גר תושב הוא צריך לבוא לבית דין ולקבל עליו, לדעת רבי מאיר, לקבל עליו רק לא לעבוד עבודה זרה, לדעת חכמים שבמצות בני נוח, אחרים אומרים לקבל את כל התרה חוץ מאכילת נבלות, לא משנה, אבל הוא צריך לבוא לבית דין לקבל עליו מצוות. אף אחד לא בא לקבל עליו מצוות, ולכן לא רלוונטי להיכנס, מחלוקת רמב"ם, ראב"ד, אפשר גר תושב, אי אפשר גר תושב. הנקודה העיקרית היא האם מי גוי שלא עובד עבודה זרה יכול להישאר בארץ ישראל, והתשובה היא שהכסף משנה אומר שגם הרמב״ם יסכים לרעבד שכן, וכך פסק הרב קוק. אז מילא חובה לגרש אותם מפה אין, הם צריכים לעמוד בשני תנאים, תנאי אחד לא עובדים עבודה זרה, תנאי שני שאינם מורדים בשלטוננו על הארץ. מי שלא מורד בשלטוננו על הארץ ולא עובד עבודה זרה יכול להישאר פה. אז לכן אם יש אפילו 2 מיליון, 3 מיליון, 5 מיליון, זה לא מעניין אותנו, יש בעיות מסוג אחר שיכולות להתרחש, אבל לא בעיה של גילוי שכינה, כי הנקודה העיקרית היא מי הריבון בשטח. חברים, מי הריבון בארץ ישראל? זה מה שקובע, שכינה חוזרת, שכינה לא חוזרת. עכשיו שימו לב רבותיי, יבוא מישהו ויגיד לי, מה פירוש שכינה חוזרת? מה אתה מתכוון? אז בואו נראה ביחד את הדברים במקור ג', אומר אור החיים הקדוש, יש בזה עוד הרבה מקורות, גם שפת אמת, רב צדוק, וזה מגיע עד לארי הקדוש, ממש עד לזוהר. אומר אור החיים הקדוש בדברים כף ב', השכינה שהיא כללות ישראל והיא מידה העשירית, כלומר מלכות האצילות, לא ניכנס עכשיו קבלה, השכינה שהיא כללות ישראל, אז כלומר כללות ישראל, שורש כללות ישראל, זה השכינה הקדושה, המעיין בשמיים שהוא שורש כללות ישראל. אז עכשיו שימו לב, לפי זה אם אנחנו אומרים שכינה חוזרת, שכינה לא חוזרת, על מה אנחנו מדברים? על איזה מין משהו שמימי כזה לא מובן? לא, אנחנו מדברים על האורות שמאירים בלבבות שלנו. כלומר, המצב הרוחני של עם ישראל, עד כמה הלבבות נפתחים והאור הנשמתי הכלל ישראלי שופע ומאיר מתוך ליבותינו, נשמותינו של כללות ישראל, שהיא השכינה הקדושה, מה הדבר העיקרי שמשפיע על זה? ריבונות על ארץ ישראל. סימן תפקוף סמך א', במשנה ברורה, אפילו יהודים יושבים בהם ישראל, כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם, מי קריא בחורבנם? יהודים שולטים, יהודים מושלים, זה נקרא תקומה. מה תקומה? שכינה חוזרת. מה זה שכינה חוזרת? האורות מאירים מתוכנו. וכדי שנבין את ההשלכה של זה, אז בואו ניכנס רגע אחד, תראו איתי במקור ג' סוף שורה ראשונה, בפרשת שלח במדבר, פרקים י' ד' ות' ו', אומרים שם העם ישראל בחטא המרגלים, ולמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב? כן, זה כבר התחיל אז. מסוכן, ואם אנחנו לא, ומה יהיה? מוכרחים לתת ולא להיכנס ולתת חלקים, וכן, כל הפחדים האלה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם, חייני, זה כמובן ציטוט בדילוגים, אם יראו את הארץ, הם לא יראו את ארץ ישראל. מה קורה מיד אחרי שפגעו בארץ ישראל? וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. ישר חילולי שבת מתחילים. למה יש חילולי שבת פראיים בעשור הזה שעכשיו עבר עלינו, פתאום חילולי שבת בלתי נתפסים? לך תחפש את הסיבה בפגיעה בארץ ישראל, בגירוש מגוש קטיף, בפגיעה בנחלת אבותינו, שאתה הסרת ריבונות על חלק מארץ ישראל, הורדת, פגעת בתקומת השכינה, וממילא, מה זה שכינה? השורש נשמות של כללות ישראל. ממילא יש ירידה רוחנית. במה? הנה בבקשה, פרשת שלח, אחרי חטא המרגלים, מקושש עצים ביום השבת. אז כשאתה מחפש מה קרה, פתאום פרצו חילולי שבת פראים, חפש שם בגוש קטיף את השורש. ממשיך ואומר, בגירוש מגוש קטיף. ועוד, מה יש לנו בפרשת שלח? ועשו להם ציצית, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. איזה ירידה רוחנית נוראה חווינו בעשור הזה, בכל מה שקשור לקדושת הברית, קדושת המשפחה. ועוד יותר מזה אנחנו מוצאים בסוף פרשת אחרמות ויקרא י"ח, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, ולא תקי הארץ אתכם בתמאכם אותה. כלומר, זה הולך ביחד. אם אתה משכב זכור, הארץ מקיעה את מי ששוקע במשכב זכור. אז בעצם מה יוצא פה? שיש קשר. קדושת ארץ ישראל, ההיפוך של זה משכב זכור. ברגע שאתה פוגע בחלקי ארץ ישראל, לכאורה, לא נביא, אבל על פניו, כשאנחנו מסתכלים ככה על תורה ומתבוננים והוגים בתורה, ומתוך כך מעצבים את דעותינו, ולא מהרדיו ולא מסברות בטן, לכאורה אנחנו רואים שאם אתה מחפש, איך יכול להיות לפני 20 שנה היו אומרים לך שבמדינה הזאת זה יהפוך להיות משהו שבתי משפט ותנועות ורדיו וטלוויזיה, וכולם יהיו במין דעה פתאום שגבר וגבר זה בסדר, זה על הכיפק. לפני 20 שנה היית אומר את זה למישהו, אני אומר לך, תגיד, תשתגעת? על מה אתה מדבר? אז מישהו שואל, איך הגענו לשם? עוד פעם, אתה פגעת בארץ ישראל, אתה מקבל ירידה בהתגלות שכינה, שזה, מה זה שכינה? איך זה מתגלה אלינו? בתוך נשמותינו. ממילא אתה מקבל ירידה רוחנית נוראה, גם בחילולי שבת, וגם במשכב זכור, ובפגיעה בקדושת הברית. עכשיו, כל זה אני לא נביא, אבל על פניו הדברים כל כך נראים צועקים, אז למי חשבה? צריכים לפחות לחשוש לזה ולהבין שכשאתה מסלק ריבונות מגרגר מאדמת ארץ ישראל, אתה בעצם מסלק גילוי שכינה בישראל. זה מה שאתה עושה, וזה פשט שולחן ערוך ומשנה ברורה. לא איזה פה הבאתי איזה זוהר, לא, זה פשט פשוט לגמרי. מה קובע אם הרי יהודה בחורבנם או לא? מי שולט? מי הריבון? עכשיו שימו לב, יש אנשים שאתה יודע, כשהיה פינו איזה מקום בשבת, אז היה להם מה לצעוק ברדיו על כך שהעיזו לקחת חיילים בשבת. זה, אבל תגיד לי, אבל על ארץ ישראל שפגעו שם באותה שבת, על זה אתה לא צועק? דווקא על שבת אתה צועק? שבת חשוב, ארץ ישראל לא חשוב? כאילו ארץ ישראל לא מצווה, לא תורה? יתרה מכך, תראו איתי במקור ד', הרי אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה שבת. מסביר הביאור הלכה בסימן שין כפתה, תראו מקור ד', ואף על גב דלא שייך אחה הטעם חלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. מה הכוונה? מצילים יהודי בשבת משום פיקוח נפש. אבל מה, יודעים בבירור שאם ישירו אותו יחיה חצי שעה. אם יוציאו, יחללו עליו את השבת, יחיה שעה, עוד חצי, יקבל עוד שעה, עוד חצי שעה, עוד קצת, יחיה עוד קצת. לא, עד שעת שבת הוא כבר לא יהיה בעולם הזה. מחללים שעות עליו. אז לא שייך הטעם שנאמר בגמרא אחד הטעמים, חלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. אז כלומר, זה טעמים ככה להתאים את הצלת הנפשות שדוחה את השבת. אבל בעצם אומר ביאור הלכה, מה הטעם האמיתי? דאין הטעם דדחינן מצווה אחת בשביל הרבה מצוות. זאת לא הסיבה שפיקוח נפש דוחה שבת. אלא דחינן כל המצוות בשביל חיים של ישראל. הצלת חיים של ישראל זה יותר מכל המצוות. אבל אומר לנו המנחת חינוך בסימן תף כפי, מצווה תף כפי, אומר לנו מנחת חינוך שיש איזה מצווה אחת שהיא יוצאת דופן. מה זה המצווה הזאת שהיא יוצאת דופן? הרי אנחנו יודעים שאדם צריך למסור נפשו בתנאים מסוימים, לא לעבור על גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אבל זהו, אין מצוות עשה שאתה צריך למסור עליה את הנפש. מסתבר שיש. אומר המנחת חינוך תף כפי, להרוג על מצווה של להרוג שבעה עממים המחזיקים בארצנו, כלומר המצווה של המלחמה לכיבוש ארץ ישראל. אומר המנחת חינוך, נהי נכון דכל המצוות נדחים מפני הסכנה. כמו שראינו בביאור הלכה, פיקוח נפש דוחה שבת. מכל מקום מצווה זו, ללחום עמהם, וידוע דעתורה לא תסמוך דיניה על הנס כמבואר ברמב"ן. ברור שכשאתה מדבר איתי על מצוות מלחמה, אתה לא מתכוון שעכשיו לסמוך על הנס. צריך להילחם, נכון? ובדרך העולם, רחמנא ליצלן, נהרגים משני הצדדים בעת מלחמה. אם כן חזינן, דהתורה גזרה ללחום עמהם אף דהו סכנה. מצווה יחידה אפשר להגיד. מצוות מלחמה, כיבוש ארץ ישראל, שצריך בעצם להסתכן, הרי אתה נמצא בצבא. יבוא המפקד, יגיד, טוב, אנחנו חיילים, אנחנו יוצאים עכשיו לאיזה מבצע צבאי. המפקד, אני לא יוצא. אני מסרב פקודה. מה קרה? זה פיקוח נפש. מה? אסור, פיקוח נפש. מה? זה דוחה שבת. מה, לא ידחה פה מלחמה? והתשובה היא לא. פיקוח נפש דוחה שבת. למה? כי חיים של ישראל יותר חשובים מכל המצוות. אבל יש מצווה אחת שמסכנים בשביל החיים של ישראל. יותר משבת. שלא מסכנים בשביל שבת, וכן מסכנים בשביל כיבוש ארץ ישראל. וכותב הרב קוק במשפט כהן קוף ממגימל, תראו במקור ד' שורה חמישית, ענייני הכלל דמלחמות יוצאים הם מכלל זה דבחי בהם. שהרי גם מלחמת רשות מותרת היא, ואיך מצינו היתר להכניס נפשות רבות בסכנה בשביל הרווחה? מלחמת רשות זה לפעמים רק בשביל עניינים כלכליים אפילו, אלא דמלחמה והלכות ציבור שאני. אומר הרב קוק שזה עניין של כללות ישראל. לאו דווקא ההבחנה היא בין מצוות ארץ ישראל אלו, אלא ההבחנה היא בין מצווה של הכלל, כשזה עסוק בכלל. כך או כך, מצוות ארץ ישראל, מצווה שהיא מצוות מלחמה, הלכות ציבור, מסכנים את הנפש בשבילה. כלומר, מוסרים חיים של ישראל אפילו, חמנה לצלן, בשביל לכבוש את ארץ ישראל. אז אתה לא מבין את הפורפורציות, היחסים הנכונים בין ישיבת, בין כיבוש ארץ ישראל, ישיבת ארץ ישראל, לבין שאר המצוות. יש לה מעמד מיוחד. בואו נראה את הדברים עוד הלאה. מישהו יגיד, הוכחה לא מספקת. רוצה עוד? בואו נמשיך. אומר החתם סופר, יורד דעה סימן ריש למדלת, על מצוות עשה של קידוש החודש בהסבר דעתו של הרמב״ם. הרמב״ם שם כותב דברים, ואומר שהוא בעצם מגלה ממש פה איזה עניינים עמוקים וכן הלאה. בא החתם סופר, מגלה לנו את סודו של הרמב״ם. אומר החתם סופר, וסביר עלו לרמב״ם, זה מה שחשבו הראשונים, שנים וחודשים וקידשום, כלומר אנחנו חיים היום עם לוח, שכבר הלל השני כבר קידש לנו את כל החודשים קדימה, כן? אז אנחנו מסתכלים בלוח, מתי ראש חודש? אבל אנחנו הרי לא סמוכים, לא דיינים סמוכים, אין לנו סמיכת דיינים היום, אין לנו השראת שכינה על הדיינים ברמה של סמיכה, אז איך אנחנו יכולים לקדש חודשים? הם קידשו, אבל הוא אומר זה לא יועיל, אומר הרמב״ם סובר שזה לא מספיק הקידוש החודש ההוא מראש, אלא כשעל כל פנים נשארו בארץ ישראל, אפילו קורמים ויוקבים ישראל, כלומר לא תלמידי חכמים, אבל הם יהודים, יהודים, והם פה בארץ, ממשיך החתם סופר, אשר בהגיע הזמן ועידן ההוא, ואז הקורמים, מה פירוש קורמים? הוא בא להגיד, זה לא ראשי ישיבות, זה יהודים פשוטים, עובדים בקרם, ואז הקורמים יקבעו מועדים, על פי חשבון הקדמונים ההמה, לפי מה שרואה בלוח, הוא מסתכל בלוח, או היום ראש חודש. אומר החתם סופר, לפי הרמב״ם, קידוש החודש פועל על ידי קידוש הקדמונים, בצירוף הקורם או היוגב, יהודי שנמצא בארץ ישראל, מסתכל על הלוח ואומר, היום ראש חודש. יש כאלה שמאוד מתרגשים בהכרזת ראש חודש, משום שבעצם כביכול זה שותפות בקידוש החודש, לפי ההסבר הזה של חתם סופר בדעת הרמב״ם. ואומר החתם סופר, ועל ידי זה מתקדשים המועדים בכל העולם. למה? כי כשם הרמב״ם כותב, בלי ארץ ישראל אין קידוש החודש. אז אומר החתם סופר, לפי הרמב״ם מוכרח להיות פה יהודי בארץ ישראל, בלי זה אין קידוש החודש. ואילו, אם חלילה יהיה רגע ששם הרמב״ם כותב, אם לא יהיה אף יהודי בארץ ישראל, הרמב״ם כותב כך, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו תאומה, שלא ימחה אותו תאומה מכל וכל. שומעים? שלא ימחה אותו תאומה מכל וכל. מסביר החתם סופר, ואילו, אם חלילה לא יהיה פה יהודים, לא יועיל חשבון וקידוש הקדמונים, ושבטלה כל התורה חלילה, ואין כאן אומה ישראלית חס ושלום, והיינו כליון אומה חס ושלום, אלא שהבטיחנו יוצרנו שלא יהיה זה. אומר החתם סופר, תדע לך, אם היה רגע בלי אף יהודי בארץ ישראל, שם הוא מוסיף, וגם אין סמוך, דיין סמוך שיצא לחול אפילו, הוא נחשב כאילו זה בחינת ארץ ישראל. אני לא ניכנס לפרט הזה, אבל שתדעו שיש שם איזה חילוק מסוים, אבל במצב שאין סמוכים, אם היה רגע אחד שאין אף יהודי בארץ ישראל, במצב הזה אומר, החתם סופר, זה היה כליון אומה, לא היה יותר תורה בעולם, ולא עם ישראל ולא כלום. כלומר, כל הקיום הישראלי על פי הרמב״ם בהסבר החתם סופר, תלוי בישיבת ישראל בארץ ישראל. ואנחנו מבינים גם למה, משום שבעצם כשיהודי יושב בארץ ישראל, אז אור השכינה מאיר. עכשיו, מה עם כל אלה שבחול? הם מקבלים את האור הנשמתי בדואר חבילות, בדואר אוויר, מהיהודית שיושב בארץ ישראל. צריך להבין את הדבר הזה. שחזקן הנביא אומר על יושבי חוץ לארץ, על עם ישראל שבגלות, והוצאתי אתכם מקברותיכם עמי. חוץ לארץ, בית קברות ליהודים. זה לא ארצות החיים, ארצות החיים זה רק ארץ ישראל. למה? כי רק כאן הנשמה מהירה, רק כאן השכינה שבתוך נשמותינו פותחת שערי הלב ומתחילה להעיר מתוכנו. צריך להבין את הדבר הזה, זה יסודי לגמרי, זה לא איזה וור צדדי. עכשיו שימו לב, בעצם יוצא שפי החתם סופר בדעת הרמב״ם שהקיום, קיום ישראלי כולו תלוי בישיבתנו על אדמת ארץ ישראל. ואומר בשמות י' ג' בפרשתנו, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה וחמושים? אומר רש"י, אחד מחמישה יצאו, רק 20%. למה? שהיו בישראל באותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת, ומתו בשלושת ימי אפלה. כלומר, הייתה שואה לפני יציאת מצרים. 600,000 גברים, תעשו 4 כפול 600,000, קיבלתם 2.4 מיליון גברים, ואנחנו לא דיברנו נשים וילדים, לא יודע. בכל אופן, מדובר פה על מיליונים שמתו במכת חושך. למה? כי הם לא רצו את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, לא רוצים לצאת לארץ ישראל? אז אם לא ארץ ישראל, איזה קיום יש לכם? אתם מבינים עד איפה זה מגיע? חכו, זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, במגילה י"ב עמוד א', מפני מה בפור, סליחה, לפני זה, לפני שנמשיך, צריך להזכיר עוד דבר, חטא המרגלים שראינו למעלה. ברגע שהם אמרו לא רוצים ארץ ישראל, מה אמר הקדוש ברוך הוא? טוב, אם יראה איש באנשים האלה, מה הכוונה? כל פעם בתשעה באב היו קוראים לעצמם קבר, שוכבים, מי שקם בבוקר קם, מי שלא, מחסים אותו, ממשיכים הלאה. הקדוש ברוך הוא מחה דור שלם. למה? כי לא רצו כנס לארץ ישראל. גם בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, 4 חמישיות הלכו במכת חושך כי לא רצו לעלות לארץ ישראל, ואחר כך במדבר עוד חטא המרגלים, כל הדור שיצא, נמחה. למה נמחה? לא רוצה להיכנס לארץ ישראל. כבר שתי דוגמאות. דוגמה שלישית, פורים. מגילה י"ב עמוד א', סוף מקור ד', מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? ככה צועלים תלמידיו את רשבי. למה? אומר להם, אמרו אתם, והם אומרים, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אומרים תלמידי רשבי, שבעצם כל השמד שהמן גזר על עם ישראל, למה זה בא? זה בא משום שנהנו מאותה סעודה. מה הייתה בסעודה הזאת? הגמרא במגילה י' עמוד ב' מסבירה שהחשברוש עשה חשבון, הייתה מפורסמת נבואת ירמיהו, שתוך 70 שנה עם ישראל חוזר לארץ ישראל. עשה חשבון, יצא לו שעברו 70 שנה. אז אמר החשברוש, השתה עכשיו, ודאי תו לא מפרקה, יותר הם לא יגאלו. הפיק מנה ידווה עם הקדשה, והשתמש בהו. הוציא את הכלים של בית המקדש, והשתמש בהם. והיהודים באו לסעודה, שאומרת, יותר לא נגלים, אנחנו נשארים פה בפרס, אצל החשברוש. כיוון שהם ביטלו, זלזלו, אפילו בשתיקה, כלפי החשברוש, בזה שנהנו מסעודתו, וסעודתו הייתה סעודה של יהודים לא חוזרים לארץ ישראל. נגמר החלום של שיבה לארץ ישראל, נבואת ירמיהו לא תתגשם, אתם נשארים כאן. זה הספיק כדי לגזור עליהם שמד. אנחנו רואים כבר שלוש דוגמאות שאם לא ארץ ישראל אין קיום ישראלי. החתם סופר הסביר את זה בדעת הרמב״ם. דוגמאות ראינו בחמושים עלו בני ישראל עם ארץ מצרים, חטא המרגלים ופורים. דוגמה נוספת שאנחנו אומרים אותה בדחילו ורחימו, כי אנחנו לא נביאים ואנחנו לא מנהלי חשבונות של הקדוש ברוך הוא, לא יודעים, אבל אנחנו כן יכולים להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה ופשוטה, מי שעלה לארץ ישראל, ודרך אגב, צחקו עליו, ביזו אותו, יצאו נגדו, כל מיני אנשים בכל מיני מקומות שעלו לארץ ישראל ויצאו נגדם. הם עלו לארץ ישראל. מי שעלה לארץ ישראל לא נרצח בשואה. זהו. אמרנו את זה באופן שלילי כי אנחנו לא נביאים. אבל בעצם כשהרב קוק אמר להם, תעלו, אתם צריכים לעלות, תתעלמו, אל תתעלמו ממה שהולך פה. להפך, אם אתם תעלו, אתם תעצבו את המדינה שבדרך, לא יקשיבו לו. מי שכן הקשיב, נשאר בחיים. מי שלא, רחמנא ליצלן. כלומר, אנחנו רואים שכמו שומע החתם סופר, ארץ ישראל היא יסוד כל הקיום הישראלי. ובעצם למעשה, על פי הרמב״ם, אומר, אם היה רגע אחד שלא היה אף יהודי בארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא יבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. אומר החתם סופר לדעת הרמב״ם, זה היה כיליון אומה. צריך להבין עד איפה הדברים מגיעים. עכשיו בעצם למעשה, אז היינו מצפים, למעשה המצווה הזאת אם כך, היא יסוד של כל התורה, של כל הקיום הישראלי. באמת תראו במקור ה', אומר אור החיים בדברים למד, ישיבת הארץ היא מצווה כוללת כל התורה. עכשיו היינו מצפים שהרמב״ם ימנה את המצווה בספר המצוות. הרבה באים ואומרים, הנה, הרמב״ם לא מנה את יישוב ארץ ישראל בספר המצוות. טוב, זאת טענה מופרכת, שאני חושב ש... פשוט לא מתחילה בכלל, שהרי הרמב״ם עצמו פוסק את כל ההלכות שנראה בהמשך מהשולחן ערוך, שפוסק את מצוות יישוב ארץ ישראל, גם הרמב״ם פוסק אותם. להגיד שהרמב״ם חושב שאין מצוות כיבוש יישוב הארץ, זה דבר מופרך לגמרי, אבל למה הוא לא מנה את זה בספר המצוות? אז אמר לנו אור החיים, ישיבת הארץ היא מצווה כוללת כל התורה. אומר לנו בספר המצוות להרמב״ם, שורש רביעי, לפני שהרמב״ם מתחיל את מניין המצוות, יש שורשים, כלומר כל מיני כללים איך הוא מנה את המצוות. השורש הרביעי, שאין ראוי למנות הציוויים הכוללים, התורה כולה. זה הכל, פשוט מאוד. מצוות ארץ ישראל, מצווה כוללת כל התורה, כמו שראינו באור החיים. ואומר הרמב״ם בשורש הרביעי, אני לא מונה מצוות שהן הבסיס של הכל, כוללים את הכל. אז הוא לא מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל, הפוך, כי זה מצווה שכוללת את כל התורה, וזה לא פרט בתרייג. זה תשתית של הקיום הישראלי, תשתית של כל התורה כולה. כשאנחנו הולכים לחומש בראשית, כל הזמן אנחנו רואים הבטחה על מה? הבטחה על תורה? לא. לזרעך אתן את הארץ הזאת, נתתי את הארץ הזאת, את הארץ הזאת ואת הארץ הזאת. כל חומש בראשית כולו. ארץ ישראל. ברור שזה תורה, לגמרי ברור, לא התבלבלנו. אבל צריך להבין שהתשתית של גילוי תורה בישראל, של גילוי שכינה בישראל, של עצם הקיום הישראלי, זה אדמת ארץ ישראל. ובעצם אנחנו, השולחן ערוך, פסק להלכה בשלושה מקומות. את העניין שמצוות יישוב ארץ ישראל נוהגת בדורנו. ותראו איתי ביחד במקור ה' שורה שנייה. שולחן ערוך אור החיים, סימן שין וב, סעיף י' א', בשבת פה, הלכות שבת. מותר לקנות בית בארץ ישראל מן העינו יהודי בשבת, וחותם ומעלה בערכאות. כלומר, מותר לקנות בית בארץ ישראל ממי שאינו יהודי, מותר לעשות את זה בשבת, היהודי אומר לגוי, הגוי כותב והולך וניגש שם על הערכאות להעביר את הבעלות וכן הלאה. אז בעצם מה החידוש הגדול? אומר המשנה ברורה, זה איסור דאורייתא. עכשיו יש לנו כלל שאמירה לגוי היא מותרת במקום צורך, במקום מצווה, היא מדובר באיסור דרבנן. אבל אם מדובר באיסור דאורייתא, אסור לומר לגוי גם במקום מצווה, גם במקום צורך גדול. אם זה איסור דאורייתא, אסור לומר לגוי. זה הכלל, זה מה שחכמים תקנו. אבל יש לנו יוצא דופן אחד, אומר המשנה ברורה, ואפילו אחי, התירו בכאן על ידי אינו יהודי, משום יישוב ארץ ישראל. כאילו מין מצווה כזאת שמקבלת מעמד על, שאמירה לגוי באיסור דאורייתא, חוץ מדעת האיתור דעת יחיד, שלדעתו מותר, כל השאר אסור לומר לגוי לעשות איסור דאורייתא, אפילו במקום צורך גדול, אפילו במקום מצווה. אבל מצווה אחת חז"ל הוציאו מן הכלל. מה זה יישוב ארץ ישראל? מישהו אולי ככה יש לו ספקות, בואו נראה את לשון התוספות. תוספות בגיטין, ח' עמוד ב', אומר שם התוספות על מה שהגמרא אומרת, אף על גב דאמירה לעובד כוכבים שבות, משום יישוב ארץ ישראל לא גזרו רבנן. אומר התוספות, אבל משום מצווה אחרת לא היינו מתירים. אמירה לעובד כוכבים עם מלאכה דאורייתא. אומר התוספות בצורה חותכת, המצווה היחידה זה יישוב ארץ ישראל. כל השאר מעמד אחר, כל השאר אין אמירה לגוי ביישוב דאורייתא, אבל יישוב ארץ ישראל, בזה חזל אמרו, תאמר לגוי, תקנה את הבית בשבת, אפילו שזה איסור דאורייתא. רואים את המעמד המיוחד של יישוב ארץ ישראל, אבל יש דוגמה שהיא פשוט, איך אומרים, במרכאות, שוברת, כאילו, אתה מסתכל, אתה לא מאמין מה אתה קורא, או פוסק, זה המקום הראשון קראנו בלכות שבת, המקום השני בשולחן ערוך, אבן העזר סימן עין ה', אמרה היא, אומרת האישה לבעלה, היא רוצה לעלות לארץ ישראל. אמרה היא לעלות, והוא אינו רוצה, יוציא וייתן כתובה. איפה שמענו דבר כזה? אישה אומרת לבעלה, אני רוצה לעשות את המצווה הזאת. אתה לא רוצה? תביא גט, תביא כתובה. כלומר, מגיע לה, היא צודקת, היא צודקת, לא הוא. תביא גט, תביא כתובה והיא הולכת. איזה מצווה עוד יש, מצווה כזאת? מצווה יחידה, אמרה היא לעלות, והוא אינו רוצה, יוציא וייתן כתובה. מה זה? מתחילים להבין שיישוב ארץ ישראל מצווה כללית, כוללת כל התורה, כוללת הקיום הישראלי, יסוד כל הבניין. ממשיך, אומר הפתחי תשובה שם, שרב ציודה היה מרבה להביא אותו, פתחי תשובה, נושא כלים על השולחן ערוך אבן העזר עין ה', מביא, ועיין בתשובת מעיל צדקה, סימן כפוו, אודות שלושה חברים, שרצו לישא לארץ ישראל, הם ונשיהם ובניהם הקטנים, והבית דין שבעירם רוצים לעכב על ידם, שם המפורט, מה היו הטיעונים? נו כרגיל, אתם לא מרחמים על הילדים, מסוכן, עניינים, והמעיל צדקה מבטל את דברי הבית דין הזה. ואומר המעיל צדקה, והנה הרמב"ן מנע מצווה זו, וכי היא שקולה נגד כל המצוות. עברה, האמת, שהתוספות בכתובות, בשם רב חיים כהן, יש בכתובות תוספות, וכתוב שרב חיים כהן אומר שהיום אין מצווה דישוב ארץ ישראל. אבל הוא אומר, אמנם הרי תוכיח, זה איזה תלמיד טועה כתבו, כמו שנראה בהמשך, גם הגר"א כותב, שהרב חיים הזה נדחה מההלכה, תכף נראה את זה. ואם כן, אומר המעיל צדקה, מובא בפתחי תשובה אבן העזר עין ה', ואם כן, כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו. תמיד היא נוהגת. וכן מבואר מכל הפוסקים, ראשונים ואחרונים. הלכה כרמב"ן. הרמב"ן שכותב בצורה חותכת את החיוב לכבוש את הארץ, ליישב את הארץ, בכל הדורות, כמו שתכף נראה. מקום שלישי בהלכות עבדים, צריך לדעת שהלכות עבדים בעם ישראל זה לא הלכות עבדים, זה הלכות גיור בעצם, לא ניכנס כרגע, אבל צריך לדעת שזה לא כמו עבדים אצל אומות העולם. הכוונה היא פה, גוי שרוצה לבוא ולהיות מין, ככה, להצמד לעם ישראל, להיות חצי יהודי כזה. בכל אופן, לענייננו, שולחן ערוך יורד הרי סמך זין, סעיף פי דלת, עבד שאמר לעלות לארץ ישראל, בא עבד לאדון היהודי, ואומר לו, שמע, אני רוצה לעלות לארץ. כופין את רבו לעלות עמו, או ימכור אותו למי שיעלהו שם. אומרים לו, אדון הנכבד, אתה רוצה להישאר בחול, והעבד שלך רוצה לעלות לארץ? יאללה, יאללה, אתה תישאר פה, הוא עולה. הוא עולה. רצה האדון לצאת לחול. גר בארץ עם העבד שלו. האדון החליט שהוא יוצא לחול. איזה נפילה. בא העבד ואומר, לא רוצה. אינו יכול להוציא את עבדו עד שירצה. ודין זה אומר השולחן ערוך בכל זמן. אפילו בזמן הזה שהארץ ביד עובדי כוכבים. וכותב שם בביאור הגר"א, והיינו בזמן הזה, ודלא כרב חיים בתוספות. הגר"א ששלח את תלמידיו לקנות בתים ולהקים יישובים בארץ ישראל, ושלח אותם ואמר להם, הגיע זמן הגאולה, משנת תפקוף, אתם צריכים לעלות לארץ, לקנות אדמות, ואנחנו עומדים פה בבית הרב קוק, שבנוי למטה, שכונה של בתי דוד רייז, שזה בעצם גם כן מושפע מתלמידי הגר"א, שהוא ראה את נחלת שיבה, התלהב, ובא ובנה פה את הקומה הראשונה למטה, ובית הרב בנוי על השכונה הזאת למעלה. אנחנו עומדים ממש עכשיו ברגלנו, בבית המדרש הקדוש של מרן הרב קוק, על התוצאות של הגר"א ותלמידיו. אי אפשר להתווכח, יש כאלה אומרים, כל התור זה לא נראה, זה לא זה, מה זה לא נראה? יש על זה מסורת מסודרת. מה זה לא נראה? אבל אפילו תווכח על כל התור, זה בני אדם, זה קהילות, זה אנשים. זה אנשים, הרי משפחת ריבלין, נו מה זה ריבלין? תלמידי הגר"א. זה, הם פה, יש פה שכונות, בתים שהם קנו, שדות שקנו, על מה אתה מדבר? אז זה בעצם מתחיל מהתורה הזאת, אומר הגר"א, והיינו בזמן הזה, עוד לא קרב חיים בתוספות, אל תגידו לי, לא נוהג מצוות יישוב ארץ ישראל היום, נוהג ונוהג בריבוע, וראינו פה שלושה מקומות, אם כן, בשולחן ערוך, שנפסק כרמב"ן. מקום אחד, שאומרים לגוי, מצווה יחידה, שום מצווה אחרת לא כך, שאומרים לגוי, לכתוב שטר על מנת לקנות בית מן הגוי בארץ ישראל. מקום שני, שאישה אומרת לבעלה, באבן עזר עין ה', אומרת לו, בוא תעלה לארץ ישראל, אתה לא רוצה לעלות? תביא גט, תביא כתובה, אני הולכת. מדהים, זה לא נתפס בכלל, איזה עוד מצווה יש כזאת, איפה שמענו כזה דבר? והמקום השלישי, על העבד, העבד אומר לאדון, אתה לא רוצה לעלות לארץ? אני עולה, ביי, להתראות. אתם מבינים, זה שלושה מקומות בשולחן ערוך, מי יכול לבוא ולהגיד לי, לא היום, אין אישהו בארץ ישראל, איזה אין, מה אין? שלושה מקומות בשולחן ערוך. עכשיו בואו נראה את בעל השמועה, מי שפירט לנו את המצווה, ככה לפרטיה, זה הרמב"ן. איפה? אז בואו תראו ביחד, מקור וב, השגות הרמב"ן לספר המצוות של הרמב"ם, כן? מצוות עשה דלת, כביכול מצוות ששכח כביכול, כן? זה סגנון כזה. כביכול שהרמב"ם לא הביא, והרמב"ן מפרט אותם. הסברנו שהרמב"ם לא הביא, בגלל השורש הרביעי, שאומר שמצווה שכוללת כל התורה, הוא לא מביא. אומר הרמב"ן, ושימו לב טוב, כי בעצם פה מונחים היסודות, שמורנו ורבנו הרב צבי יהודה כהן קוק זצ"ל היה מאוד מאוד מדייק פה בכל מיני שורות, ומתוך השורות האלה היה מוציא את ההלכות להבין עד הסוף את משמעות מצוות כיבוש ויישוב ארץ ישראל. שני, אומר הרמב"ן הקדוש, הרב צבי יהודה גם בהקשר הזה היה קורא לו אביהם של ישראל, מדהים, אומר כך, אומר הרמב"ן, שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. לחזור על הראשונות, חברים. ארץ ישראל ניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא, לאברהם, ליצחק וליעקב. ניתנה הארץ הזאת לעם ישראל. זה לא משהו שאנחנו יכולים להחליט, לא משהו שאנחנו יכולים לחלק, לא משהו שאנחנו יכולים לסחור בו. בושה וחרפה. אתה מוכן לסחור באמא שלך? זה לא מתקרב ללסחור בארץ ישראל. אנשים איבדו דרך לגמרי, לא מבין איפה השכל שלהם. אז אומר לנו הרמב"ן, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. איסור עשה. איסור עשה לתת חלקים מארץ ישראל. ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. ספרים על הרב שמואל בנימין הרלינג זצ"ל, שהוא נסע מאלון מורה עם איזה נהג, ובאיזשהו שלב הוא אומר לנהג, זאת גבעה לא חוקית. הנהג מסתכל, אין כלום על הגבעה. אז הוא אומר לו, הרב, אבל אין שם בתים, אין כלום. הוא אומר לו, בדיוק, לכן זה גבעה לא חוקית, כי אין שם בתים. הרי התורה מצווה אותנו ליישב את הארץ, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. אומר הרמב"ן, אתה לא יכול להשאיר את ארץ ישראל שוממה. אתה חייב לבנות אותה. מה הקמת לי שמה, במטה, ועדת תכנון עליונה, ועוצר תוכניות, ועוצר יהודים מלבנות הארץ, ומעכב את יישוב הארץ. איזה מין דבר זה? איזה מין דבר זה? אסור שיהיו חלקים בארץ ישראל שוממים. צריך להפך לדחוף את בניין הארץ. אז כבר למדנו שני דברים. אחד, איסור עשה לתת חלקים מן הארץ, שנאמר ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. דבר שני, שצריך ליישב אותה, אסור להשאיר אותה שוממה. וממשיך הרמב"ן ואומר, ופרט אותה, זה בדילוגים, כי אני לוקח את המשפטים העיקריים, ופרט אותה בגבוליה ומיצריה, כמו שאמר, ובוא הר האמורי ואל כל שכנה, בערבה ובהר, בשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הקנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת, מה זה, משה רבנו טורס? מה זה כל הפירוטים האלה? מה, באת להשאיר לנו עכשיו שירים על הארץ? משירי ארץ אהבתי? מה זה? בערבה, בהר, בשפלה, בנגב, חוף הים, ארץ הקנעני, עד הנהר הגדול, נהר פרת, מה זה כל התיאורים האלה? אומר לך הרמב"ן, התורה מפרטת את הגבולות המדויקים של ארץ ישראל, ופורט אותה בגבוליה ומיצריה. למה? שלא יניחו ממנה מקום. אל תגיד לי, יש לנו פה מדינה יפה, מספיקה, גבולות בטוחים, מה אנחנו צריכים גם את חלק ההוא ואת החלק ההוא? איך הרב ציודה צעק בזמנו, איפה כל רגב ורגב, כל חלק וחלק של דלת אמות של ארץ השם? וצריך להבין את העומק, אין לנו עכשיו אפשרות להאריך בזה, אבל בעצם רב אברהם זצ"ל, הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, הוא היה מביא ספר ערבי נחל, שכותב שכל חלק בארץ ישראל יש בו איזה אור מיוחד. ודרך אגב, הרב קוק באיגרת למדת מביא את החסד לאברהם, הסבא של החידה, שכותב את הדברים גם בצורה ברורה. הוא אומר, כל חלק בארץ ישראל יש לו אור ייחודי משלו, שתואם חלק מסוים בתורה, שתואם חלק מסוים מנשמות ישראל. זה דבר אורגני, זה דבר חי, זה דבר נושם. אם יש חלק מסוים מארץ ישראל, לדוגמה, פגעת בקבר יוסף, פגעת בין השאר, זה מקום מאוד יסודי, כן? פגעת בין השאר בערבות ההדדית. אנחנו היום סובלים מבעיה קשה בערבות הדדית. הדרום סובל והמרכז חוגג, וזה לא שנה שנתיים, זה כבר המון שנים, וזה כרגע לא משתנה ולא לא רואים באופק את השינוי. אז בעצם אתה שואל צריך להענל מהערבות ההדדית. אתה פגעת באדמת קבר יוסף, פגעת בערבות ההדדית. טוב, אתם בטח רוצים מקור, אין לי זמן עכשיו להאריך, אתן דוגמה אחת ככה רק כדי להמחיש בזריזות. הפסוק אומר, הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו, ובספר תורה לנו ולבננו יש נקודות שחורות, שרשי אומר המשמעות תדרוש את זה בלי לנו ולבננו. אז הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות. אז אם הכל להשם אלוקנו, אז איפה דין ערבות? אומר רשי, בא לומר, שעד שלא הגיעו לנחלה של יוסף שמה, למעמד הברכה והכללה, לא היה דין ערבות בישראל. דין ערבות בישראל מתחיל שמה, בשכם, כשבאים למעמד הברכה והכללה. תראו רשי על התורה, דברים פשוטים. אז כלומר שדין ערבות הוא במקום הזה. אם אתה, החלק הזה של ארץ ישראל, לא בריבונותך המלאה, אפילו אם אתה ריבון חלקי, ריבון בערך, נכנס כמו גנב בלילה עם צבא ואוטובוסים ממוגנים, כל מיני דברים כאלה, אתה לא ריבון. ריבון זה ריבון 100%, לא בערך. ריבון זה שלטון מוחלט, אתה צריך לשלוט שם. צבאי, אזרחי, פחות מעניין, אבל תשלוט. אין ריבונות, ממילא האור של אותו חלק באדמת ארץ ישראל לא מהיר כראוי, ויש כהות לעומת זה בין נשמותינו שלנו. צריך להבין איך הדברים בנויים, לא נוכל היום ללמוד את כל התורה כולה, אבל לפחות להתחיל להבין את ראשי הפרקים. אומר לנו הרמב"ן, למה התורה מפרטת אותה, את מצוות יישוב ארץ ישראל בגבוליה ומיצריה? שלא יניחו ממנה מקום, אין גרגר מיותר באדמת ארץ ישראל. אין איזה חלק שאפשר לוותר עליו. אתם מבינים, אנשים, אני אומר, מילא לא למדו את הרמב"ן, אבל סוחרים כאלה גרועים. הרי מה אתה מקבל? שבמקום שאתה כבר ריבון, שיקירו בזה. ותמורת זה שאומות העולם יסכימו שזה שלך, ואתה כבר ריבון שם, ואף אחד לא מטריד אותך, אף אחד לא מאיים עליך, רק בשביל שיסכימו שזה שלך, אתה נותן חלקים מהארץ. בוא, סוחר כזה גרוע לא ראיתי, אבל איפה האמונה? איפה אנשי תורה? איפה ההבנה שאי אפשר לדבר במונחים של לתת חלקים מאימא שלך? מה הפירוש? אתה מדבר על השכינה הקדושה פה. התגלות אור השם, יסוד כל הקיום הישראלי. בזכות ירושלים אני אקרא להם את הים. כל קריאת ים סוף, הכל מה? ירושלים. צריך להבין, והכל קשור לתף קוף סמך א', שאומר המשנה ברורה, אפילו יושבים בהם ישראל, כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם, מי יקרה בחורבנם? ריבונות ישראלית היא תקומת ארץ ישראל, תקומת השכינה הקדושה, התגלות אור השכינה בנשמות ישראל. איך אתה מדבר ככה על החיים שלך, על האמונה שלך, על חומש בראשית שלך, על שולחן ערוך שלך, על הרמב"ן שלך? איך? איך? זה דור פשוט לא למד ולא יודע, זה הכל. פשוט נורא והיום. ממשיך הרמב"ן ואומר, שאנו נצטוונו להרוג האומות ההם, שבעה עממים, בהילחמה ממנו, ואם רצו להשלים, נשלים ממהם ונעזבה בתנאים ידועים. אבל הארץ, לא להניח אותה בידם, ולא ביד זולתה מן האומות, בדור מן הדורות. אומר רמב"ן מפורש, המצווה הזאת נוהגת כל הזמן בכל הדורות. שנצטוונו בכיבושה ובישיבתה, יש מצוות כיבוש, מצוות יישוב, נצטוונו בכיבוש, אומר הרמב"ן, בכל הדורות. בכל הדורות. אל תתחילו להמציא לי פה שלפי הרמב"ן זה לא נוהג היום. מה לא נוהג היום? רמב"ן אומר, בכל הדורות. ממשיך הרמב"ן, המצווה שהחכמים מפליגים בה והדרת ארץ ישראל, הכל הוא במצוות עשה הזה, שנצטוונו לרשת הארץ, לרשת זה לכבוש, לרשת הארץ ולשבת בה. אם כן, אם מצוות עשה לדורות, מתייחייב כל יחיד ממנו, ואפילו בזמן גלות, כידוע בתלמוד במקומות הרבה. שימו לב, מצוות עשה לדורות, לדורות, מתייחייב כל יחיד ממנו, ואפילו בזמן גלות. יותר מפורש מזה אין. ולכן אף אחד לא יכול היום להתחיל להגיד לי, לא נוהג היום, ועוד אומרים לי שלושת השבועות, מה שלושת השבועות? הרי המשך חוכמה, מאיר שמחה, זה צדיק לברכה. הרי הוא אמר, שר פחד השבועות. אמר, יש הצהרת בלפור, ועידת סן רמו, נגמר, שלום. הרב ישראלי זצ"ל כתב, תחום עניוד, כתב, הביא את מאיר שמחה, וכתב שם, אמר, זהו, מרגע שהם החזירו לנו את ארץ ישראל, והחזירו את ארץ ישראל השלמה, כן? מאותו רגע, כל חלק מארץ ישראל שמנסים לקחת מאיתנו בכוח כזה או אחר, זה גזל גמור. כי נגמר, כי זה חזר לידינו. גמרנו עם הגלות. ברגע שהחזירו את זה לידינו, נגמר הסיפור. מאותו רגע, כל חלק שהוא לא בריבונותנו, הוא גזול מאיתנו. לא רק מהצד היסודי, אלא גם אם תגיד גלות, זה נגמר. כי הם רישיון האומות הגיע, בהצהרת בלפור, בוועידת סן רמו, נגמר. אז אומר שם הרב ישראלי, נותן לזה תוקף הלכתי, הוא אומר, מה זה? זה גזל. כל חלק שמנסים היום לגעת בארצנו, זה לא גלות כבר, גמרנו, זה גזל. אז בכל אופן לענייננו, ראינו פה שזה איסור התורה, זה איסור עשה. ורבותינו הגדולים, מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, מורנו ורבנו הרב שאול ישראלי, מורנו ורבנו הרב אברהם אלכהנה כהנא שפירא זצ"ל, זכר צדיקים לברכה, הרב נריה, כולם ישבו ביחד בחבורה אחת, הרב גורן, ישבו לא פעם אחת על ניסיונות לגעת בארץ ישראל. הרי היה משפט מאוד חריף, לא יודע, היום קשה להגיד אותו, אבל שהרב הנזיר כתב, תקצץ היד שתחתום על ויתורים בארץ ישראל. איך יכול להיות לשמוע היום אנשי תורה שאומרים, אני ארים לחיים לכבוד התוכנית. איזה עיתונאי אחד הלך, ברך שהחיינו. על מה אתה מברך שהחיינו? שמכרו חצי, רוצים למכור חצי מאמא שלך? על מה אתה מברך שהחיינו? אמרת זאת גמורה. עכשיו, בואו נזכר קצת בדברי הרב צבי יהודה, תראו איתי ביחד במקור זין, ללחוץ ציבור י' א', כתב הרב צבי יהודה, לא תגורו, לא תגורו, זה הכל בגלל פחדים, פחדנות, הרגילו את הדור הזה, שמה שלא עובר דרך הסברה, לא עושים. רגע, הסברה פירושו של דבר, שהקטנת את כל תורת ישראל, למה שאומות העולם מוכנים לקבל, לפי סט הערכים שלהם. אז כלומר, אתה אומר ככה, אנחנו לא חיים על פי סט ערכים לאומי ישראלי שורשי מסורתי, אלא אנחנו חיים רק מה שנכנס למוח של סט הערכים של אומות העולם. זהו, זה מה שאנחנו. ואנחנו משלמים חלקים מהארץ כדי שהם יגידו לנו, זה בסדר, זה שלכם, זה בידינו, מה אנחנו צריכים את ההסכמות שלהם? זה עכשיו בידינו. לא צריך לכבוש את זה, זה עכשיו בידינו. על מה אתה מדבר? אז כל אופי אומר, לא תגורו, מספיק עם הפחדים, איך הוא כיוון על הנקודה הזאת? לא תגורו, תפסיקו לפחד. א', על זה, בסוגריים כתוב, עיכוב תקומת קודש, נחלת השם לעם השם, שימו לב, כי בעצם ריבונות על ארץ ישראל, זה תקומת השכינה. עתידים לתת את הדין כל גדולי ישראל, ומהם יבקש השם עלבון הבית עלוב. זה ציטוט. של מי? של אור החיים הקדוש, הציוני הראשון, חוזה המדינה. רבי חיים בן עטר, שבשנת תף צדיתת כבר יוצא לארץ ישראל, אומר בתף קוף, זה תחילת גאולה בעיתה, ועולה לארץ, תלמידו אחידה, והוא בעצם מתחיל את כל החזון. זה ציטוט מאור החיים. על זה עתידים לתת את הדין כל גדולי ישראל, ומהם יבקש השם עלבון הבית עלוב. מקור ב', סעיף ב', בדברי הרב צבי יהודה, חטא ופשע, מסירת קרקעותינו לידי גויים אינו אלא חולשה של חסרון דעת, אמונה ולא יותר. פשוט חסרון דעת, חסרון אמונה. וזה לא לטובתם של ישראל, אלא לרעתם וכישלונם חלילה, כמו, לא רק לכישלונם, אלא גם לרדיפתם ולסכנתם, השם ישמרנו, ולא רק זה, ולחרפתם ולדרעונם. אתם שואלים, מה קורה בדתי-לאומי? למה הוא נראה כמו שהוא נראה? מאוד פשוט. עזבו תורת רבם. לא כולם, חלקם. חלק גדול מאוד. ברגע שעוזבים את תורת רבם, אז מה נשאר מהדרך? אז כל אחד אף לו לאיזה דרך אחרת. עזבו תורת רבם. ממשיך הרב צבי יהודה סעיף ג' ואומר, אין שום צד היתר, אין שום צד היתר לאיסור תורה זה, של מסירת קרקעותינו לגויים חס ושלום לצמיתות ובהחלט, לפיכך החיוב על כל אדם ישראל, ועל כל גדול תורה בישראל, על כל איש צבא בישראל, למנוע ולעכב את זה בכל אומץ ועוז, ומן השמיים יסייעונו. עכשיו, יש פה נקודה לסיום, מדברי מורנו ורבנו, הרב חרלאפ, הרב רבי יעקב משה, חרלאפ, זכר צדיק יברך, זכותו יגן עלינו, מדבריו, למה? זה מאוד חשוב להבין, למה הנקודה הארץ ישראלית בדורנו היא כל כך מרכזית? אומר הרב חרלאפ, במי מרום וב, ממעייני הישועה, קוף צדי וב. בכל תקופה ותקופה, אומר הרב חרלאפ, ישנה נקודה מיוחדת, שדרך הנקודה ההיא מאיר כל הטוב. ומתוכה מתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות שבתקופה ההיא. נגיד, הייתה תקופה שהעניין היה תלמוד בבלי. זה היה עיקר העניין, עיקר המצווה שצריך לעסוק בה. אז ממילא הם היו שורפים גמרות. היום יש לך סטים גמרות מאיזה סוג שאתה רוצה. אבל בכל תקופה יש נקודה שהדור הזה אחראי עליה, שיודעים הגויים, אומות העולם יודעים, שאם יעקבו בעד הפרחתה של הנקודה ההיא, ימנעו בזה כל השפעת האורה והקדושה שבאה דרך הצינור על הזה. אומר הרב חרלאפ, מה הנקודה אצלנו? מה הנקודה בדורנו? אומר הרב חרלאפ, ובעקבתה דמשיכה, הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל. וממנה נובע הכל, שבת, קדושת המשפחה, הכל ארץ ישראל. הכל עובר דרך הצינור של ריבונות על ארץ ישראל. ומבלעדי ההתאחזות בה, אין כל השפעה של קדושה בעולם. ואין פלא אם כל העמים רוצים לעכב בעד ביאתם של ישראל בארץ הקודש והתקשרותם בה, וכל כובד ההתנגדות שלהם היא בעיקר על הנקודה הזאת. שאלתם את עצמכם, מה יש לאומות העולם? ריבון העולמים, כבר עברו למעלה מ-50 שנה שאנחנו ריבונים. מה אתם משתוללים כל היום? לא הבנתם שזו עובדה מוגמרת? מה קרה? מה העניין? מה העניין? הם יודעים שאחיזת ישראל בארץ ישראל זה שיבת השכינה לציון, חזרת השכינה לציון. ואת זה הם מנסים למנוע. ולא יעלה בידם. לא יעלה בידם שוב שאנחנו יודעים שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. ובעזרת השם אנחנו נזכור ונזכה, נזכור את מצוות השם ונזכה בעזרת השם למימוש גמור של והורשתם בה וישבתם בה מתוך ההבטחה האלוקית שלזרעך נתתי את הארץ הזאת. חזקו ואמצו.